אוגוסט, למי יש כוח להשקיע באוכל שלא לדבר על להשקיע בעצמו? ועדיין, המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להפיח בכם את המוטיבציה שזה כן אפשרי, אבל בצורה שונה לחלוטין ממה שאולי חשבתם. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא, שבו תגלו את כל הדברים הכי אפקטיביים וכל מה שעובד בתזונה, כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. אני רותי פינק, דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, המדריכה שלכם במסע הזה של להחזיר את האוכל להיות פשוט אוכל, ועל הדרך להשיג את השליטה שתמיד הרגשנו שאנחנו יכולים להשיג מולו. אחרי שראיתי כמה השיטות הקונבנציונליות לשינוי תזונתי לא עובדות עבורי ועבור המטופלים שלי, יצאתי למסע לדייק ולשפר את ההישגים של מטופליי, ואת הידע הזה אני חולקת אתכם כאן. אני בעלת קליניקה אונליין שעוזרת לאנשים מכל קצוות הארץ, מרצה ומדריכה דיאטנים ומטפלים, ודיאטנית שחושבת בעיקר מחוץ לקופסה. הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לעזור לאנשים לשחרר את עצמם מהכבלים המיותרים באכילה ובחשיבה שלהם, שעוצרים אותם מלהגיע לשינוי שהם באמת מחפשים, וזאת תוך כדי השגת המטרות הבריאותיות והתזונתיות שלכם. ועכשיו לפרק. אוגוסט הזה סוחט את כל כוחות הנפש. גם חם, גם המצב בארץ, גם גלי החום האלה של קלאון וכל זה, החלטתי להשקיע פרק שלם בכל הנושא הזה של יולי-אוגוסט, כי יולי-אוגוסט זה תקופה באמת קשה, גם הילדים בבית, למי שיש לו ילדים, והם משתגעים, והם רוצים כל הזמן שנעסיק אותם, וזה ממצא לנו את כוחות הנפש, גם באמת באמת חם, לצאת החוץ הזה, זה, אם אין לך איזה חליפת חלל של אסטרונאוט שעם מזגן בפנים, זה פשוט קשה, וגם באמת אוגוסט הזה, בניגוד לכל שאר האוגוסטים, הרבה יותר קשה לכולנו בגלל המצב החברתי והמדיני שאנחנו נמצאים בו כרגע. ובכל העיסה הדביקה הזאת של האוגוסט, למי יש זמן או כוח להתעסק עם אוכל? למי יש כוח לעצור את עצמו כשבא לו משהו? בא לו משהו קריר כמו גלידה או בא לו משהו, סתם בא לו משהו כי כבר ניקה לו כל הכוחות, נכון? אני מתארת את זה כי גם אני חווה את זה. ויכול להיות שאתם מצפים שאני עכשיו אתחיל להעלות לכם מוטיבציה מתוך יאללה, אבל זה כן אפשרי, ודווקא באוגוסט, ודווקא לשים את עצמנו בסדר עדיפויות. אבל למי שמכיר את הפודקאסט הזה ומכיר את שיטת הטיפול שלי, אני לא בעד שימוש בכוח, אני בעד שימוש במוח, ומוח הוא הרבה פעמים להפסיק להפעיל כוח. אז יש משהו שמחזיר אותי למוטיבציה שלי באופן קבוע לטפל בעצמי, להשקיע בעצמי, וזה מה שאני הולכת לשתף אתכם בו. וכדי שתבינו לאיזה רמה של קושי הגעתי באוגוסט הזה, כדי שתבינו שאני מבינה אתכם עם הקושי שלכם, וכדי שתבינו כמה זה אנושי גם אצל אנשים שיודעים, אני רוצה לספר לכם לא סתם על קושי אוגוסט, אלא אני הרי דיווחתי לפני יומיים ברשתות החברתיות, הוצאתי סרטון שבו אני מסבירה איך פתרתי את המיגרנות שלי בעזרת תזונה קטוגנית, והוצאתי דיווח שהנה, אחרי שבועיים וחצי שלוש בתזונה קטוגנית, סמי קטוגנית חשוב להדגיש, דלת פחמימות על גבול הקטוגני, נעמו המיגרנות. ומה, איפה זה מביך? כי היום התעוררתי עם מיגרנה. אני עכשיו עם מיגרנה. היא לא קשה, כלומר עוצמת הכאב היא לא כזאת שמשתקת אותי. עובדה, אני מקליטה לכם פודקאסט, ואני אפילו מרוכזת שבדרך כלל במיגרנה אני מאבדת ריכוז, אבל עדיין, אני ברגעים אלה עם מיגרנה. וכשהתעוררתי והבנתי שיש לי מיגרנה, למרות כל מה שעשיתי, זה היה בלי שלם של רגשות. קודם כל מבוכה. הנה, דיווחתי לכולם שפתרתי את המיגרנות ואין לי מיגרנות, כאילו, סיריסלי? מה זה עושה אותי רמאית שמספרת משהו והוא לא אמיתי? אז נכון שלמדתי מזה, כי מה שקרה בשבוע האחרון, הייתי חולה באיזה וירוס מאוד מאוד מוזר של רק עייפות וכאבי מפרקים, והסתבר שזה איזה וירוס שחטפתי מהבן שלי, שזה מחלת ילדות, כלשהי שהייתה לו, בגלל העייפות המאוד מאוד גדולה שהייתה לי, אז לא עשיתי פעילות גופנית. בזמן שאנחנו עושים פחות פעילות גופנית, רמות הקטונים שנדרשות להפסקת מיגרנה נמוכות יותר, כי פעילות גופנית עוזרת בעלת קטונים. ולא חשבתי על זה בכלל מרוב העייפות ומרוב האוט שהייתי בו בגלל הווירוס הזה, והמשכתי לאכול את הסמי קטוגני שלי, ואז רמות הקטונים לא היו מספיקות בשביל למנוע מיגרנה. אז סבבה, זה למידה, אחלה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על התהליך הפנימי שעשיתי בשביל להחזיר אותי למוטיבציה להקפיד. כי תחשבו על זה. מה בעצם המיגרנה הזאת אמרה לי? את צריכה להקפיד יותר. ואם הדבר הזה, מעבר למבוכה שסיפרתי לכם, הגיע גם אשמה. את לא עושה מספיק כדי למנוע מיגרנות, את מנסה לעגל פינות ולא להיות בקטוגני מלא, למרות שאת יודעת שהקטוגני המלא באמת ימנע את המיגרנות חד משמעית, ופה את משחקת באש, למה את משחקת באש? את יודעת שהמיגרנות מספיעות לך לעבודה ועל הבית והכל, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אתכם את זה מהקרביים, כדי שתבינו שזה אנושי. כולנו, גם אנשים שיודעים יותר טוב, שופטים את עצמנו. כולנו, כשאנחנו לא מצליחים, האוטומט שלנו ללכת לאשמה, לביקורת עצמית, להאשים את עצמנו, אבל בסופו של דבר מה זה עושה? זה מוריד לנו את המוטיבציה, נכון? כל ה... את לא בסדר, את לא בסדר, לא גרם לי להרגיש, יש לי כוחות עכשיו להיכנס לקיטו יותר הדוק. לא, זה להפך, זה עשה לי כזה, אז אולי אני בכלל אפצה את עצמי במשהו נחמד, כי הסמי קיטו הזה ממילא לא עוזר, ואני מספרת לכם את זה, כי המחשבות האלה לא נעלמות. מה שמשתנה בעקבות הטיפולים אצלנו, למשל, זה לא זה שהמחשבות האלה בכלל לא באות, אלא קודם כל הן באות הרבה פחות, כשהן באות הן פחות חזקות, והשינוי הגדול הוא שהן לא שולטות בנו. אנחנו רואים אותן, ואנחנו אומרים, מעניין, הנה המחשבה הזאת הגיע, מה אני מחליט לחשוב? זה איזשהו תהליך שאנחנו מעבירים את המטופלים שלנו, תהליך פסיכולוגי, מול המחשבות האלה שמורידות את המוטיבציה שלנו. אבל בואו נחזור שנייה לכל הביצה התובנית הזאת של אשמה, מבוכה, ביאוס, ייאוש שקמתי איתו ועם מיגרנה בבוקר. ואני רוצה לספר לכם מה החזיר לי את המוטיבציה ומה החזיר לי גם את ההרגשה הטובה. ואני חושבת שזה יעזור לכם דווקא באוגוסט, כי דווקא אז באמת באמת קשה לנו לגרום לעצמנו לעשות משהו בכוח, נכון? כי באמת אין כוח, אין כוח בחום הזה. גם אני פחות מתעסקת עם אוכל, אני עושה את המינימום האפשרי, למזלי הטוב, יש לי המון המון טריקים שאני משתפת בקורס מאוד מאוד פרקטי, של איך לחסוך זמן, אבל עדיין, גם בזה, כאילו אני באמת עושה את המינימום האפשרי ביותר, כי אוגוסט, כי באמת קשה באוגוסט. ההבדל הוא, של מה שאני עושה תמיד כשאני מוצאת את עצמי במצב הזה, פעם מצבים כאלה היו גורמים לי לאכול רגשית, לנחם את עצמי. באמת, המון, המון שנים. אבל כיום התגובה שלי היא מאוד מאוד שונה. אני לא בורחת מהתחושה הלא נעימה הזאת, אלא להפך אני משאירה אליה מבט. אני תכף אסביר לכם מה הכוונה של אני משאירה אליה מבט, אבל חשוב לי להדגיש שכשמשהו לא נעים לנו, בין אם זה החום של אוגוסט, החוסר כוחות של אוגוסט, או כל דבר אחר, גם לא באוגוסט, אנחנו לא רוצים להישאר בו. זה מנגנון טבעי בפסיכולוגיה האנושית, במנגנון המוטיבציה האנושי. וזה מנגנון אפילו בריא רוב הזמן, כי אם נגיד משהו כואב לנו, עדיף שנזוז ממנו, נכון? אבל למנגנון הזה יש גם חיסרון. כי זה בדיוק המנגנון שגורם להרבה מאיתנו, כשלא נעים לנו משהו שלא בא לנו להתעסק איתו, בין אם כי זה אוגוסט ובין אם כי זה לא אוגוסט, אנחנו רוצים לברוח ממנו כמה שיותר מהר, לברוח בכלל מלהתעסק איתו. ככה למשל נוצרת חלק מהאכילה הרגשית. אני עייפה, נגיד בגלל אוגוסט, אני עייפה, אין לי כוח, אין לי כוח לחשוב, אין לי כוח לעצמי, לא בא לי להתעסק עם זה שאין לי כוח, למרות שמתחת לאין לי כוח הזה, יש שחיקה שחשוב שאני אתייחס אליה, יש ביאוס על חוסר חופש אולי, או חום גדול מדי, שאולי אני יכולה להתייחס אליו, ואם אני אתייחס אליו דווקא זה יעלה לי פתרונות יצירתיים, אבל אין לי כוח להתעסק עם זה. אז מה אני עושה? אני רוצה לנחם את עצמי בדרך המהירה ביותר, אני כבר לא עושה את זה, אבל בגדול, כאילו מה עושים באכילה רגשית? בא לנו לנחם את עצמנו על כל הדאון הזה, על כל התחושות הלא נעימות, הרגשות הלא נעימים, המחשבות הלא נעימות, שאולי אפילו לא מגיעים למודע שלנו, כי אין לנו כוח להתעסק איתם, אז אני רוצה לנחם את עצמי על כל זה, ואני הולכת לאוכל. זה חלק מהבריחה, אבל אם אתם חושבים שאני חסינה מבריחה, מדברים לא נעימים, אתם מה זה טועים, אז אני לא בורחת כיום לאוכל, אבל באוגוסט כל כך קשה לי שאני לפעמים, במיוחד נגיד כשיש מיגרנה, שאני בורחת לדברים אחרים, אני בורחת לספרים, אני בורחת לגלילה חסרת טעם במסך. מה שמאפיין את הבריחה את החוסר התמודדות, זה שאנחנו נעשה את הפעולה שוב ושוב, והיא לא תספק לנו מענה. אתם מכירים את זה שאתם הולכים לנשנש משהו, ואז בא לכם עוד משהו, ואז בא לכם עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, וזה לא נגמר, למרות שהגוף כבר צועק הצילו, אני סבל לגמרי, אבל זה לא נגמר. זה בדיוק משהו מאפיין אכילת בריחה. אני בורח ממשהו שלא נעים לי, לא נעים לי להשאיר אליו מבט בחיים שלי, בין אם זה רגש שלא בא לי להתמודד אותו, אין לי כוח להתמודד אותו, או אני חושב שאין לי כוח להתמודד אותו, בין אם זה מצב כמו חום, שאני לא יודע איך להכיל אותו על כל העוצמה שלו, ולכן אני רוצה לטשטש אותו בעזרת אוכל, ובין אם כל חוסר נוחות אחר, הילדים מקרצצים לי, whatever, אני רוצה זמן לבד, ולא נוח לי עם זה שאין לי דרגות חופש, וכן הלאה. זו גם הסיבה שאנחנו בורחים באופן כללי, לא רק באוגוסט, מלעבוד על אכילה רגשית, רק תני לי תפריט רותי, זה אומר כל אדם כמעט שנכנס לטיפול אצלנו, רק תני לי תפריט, אני לא רוצה להתעסק עם אכילה רגשית, או גם אם הם אומרים שהם רוצים להתעסק עם אכילה רגשית, כשאנחנו מתחילים לדבר על הרגש, זה מוצא עצירה וזה המקום הקשה ביותר, להשאיר אליו מבט, שעושה את השינוי הגדול ביותר. כי תחשבו על זה. החוויה שלי עם מיגרנה היום, זה שהיא באה, אשמה, כעס, חוסר נוחות, כאב, מבוכה, מזה שפרסמתי של שום סרטון, וזה. אבל אם אני לא בורחת מכל זה, אם אני אומרת לעצמי, כן, אני מרגישה את זה כרגע. קודם כל אני שואלת את עצמי בכלל, כן, מה אני מרגישה? ולמה אני שואלת את עצמי את זה? כי אני יודעת שחוסר הנוחות הזה שאני מרגישה כרגע, יש מתחתיו איזשהו רגש לא נעים. ובמקום האוטומט שהיה לי פעם של אוכל, עם העבודה שעשיתי ושאנחנו כיום מעבירים את המטופלים במרכז פינג, אני מסתכלת על החוסר נוחות הזה לא כעל סימן לאכול, אלא כעל סימן לשאול את עצמי מה קורה. כי ברגע שאני אשאל את עצמי מה קורה, יש לי כיום, ושוב זה כלים שאנחנו מלמדים, יש לי כלים להתמודד עם מה שקורה לא דרך האוכל. וזה קטע חשוב, כי הדבר היחיד שאי אפשר להתמודד מולו בשום צורה חוץ מאוכל זה רעב, פיזי. כל רעב אחר, למשל שעמום, רצון לפינוק, נחמה, הרגעה וכן הלאה, כל דבר כזה יש לו פתרונות אחרים שהם לא אוכל, וככל שאנחנו מוצאים אותם ועובדים עליהם יותר, אנחנו הולכים אליהם. אבל הצעד הראשון הוא לזהות שלא נוח לי, ובמקום לברוח, במקרה זה לאוכל, במקרה שלי באוגוסט למסך, whatever, להישיר מבט ולשאול מה קורה בתוכי. מה אני מרגישה? להסכים להיות בדאון הזה. כי נכון, אנחנו, כשאנחנו בדאון, כל מה שאנחנו רוצים זה להימלט. כאילו אם נפלנו לבור, כל מה שאנחנו רוצים זה להימלט, נכון? אבל בשביל להימלט כמו שצריך, אנחנו שנייה צריכים להעיף מבט, ולראות מה יש בבור הזה, ואיך להימלט בצורה נכונה. וזה בדיוק ההסכמה הזאת, להיות שנייה למטה, להישיר מבט אל המציאות ושנייה להיות בה לבחון אותה בעיניים נקיות. מה זה אומר? יש לי מיגרנה? כואב לי? אני מישירה מבט. איפה כואב לי במיוחד? אני חוקרת את זה כמו חוקר. האם הכאב בא והולך כמו פעימות או שהוא יציב? אני לא יודעת עדיין לאן זה יוביל לחקירה הזאת, אבל ככל שאני יודע יותר על המצב הלא נוח, ככה אני אדע את הדרך המהירה ביותר והאפקטיבית ביותר להימלט, נכון? אוקיי, למה היא קרתה? בגלל שכנראה עלו הקטונים. למה עלו הקטונים? אוקיי, אני מתחילה להבין איך הגעתי לפה, ואז אני שואלת את עצמי, מה אני מרגישה? ואז אשמה, כעס, חוסר נוחות וכן הלאה. וחברים, גם אצלי, הדבר הראשון שאני רוצה, ברגע שאני מזהה את הרגשות האלה, זה לא להרגיש אותם. לא בא לי להרגיש אשמה, לא בא לי להרגיש בושה, כעס, חוסר נוחות, כאב, לא בא לי. אבל יש משהו שלקחתי מחנן בן ארי, בשיר למעלה, שזה שיר על ללכת למעלה, גבוה וכן הלאה, הפזמון האחרון הוא, לא לפחד להיות למטה, לא לפחד להיות... כי יש דברים שרק מלמטה אפשר לראות. וזה בדיוק זה. תחשבו על זה. הדברים הקשים ביותר שחוויתם, האם הם גרמו לכם להסתכל אחרת אולי על החיים? ולא צריך דרמה גדולה. לפעמים כשאנחנו חורגים ואנחנו חווים כמה זה לא נעים, החריגה באוכל, בגוף שלנו, ממש לא בורחים מהרגשה, אלא ממש כאילו נוכחים בגוף ובודקים, רגע, איפה זה מרגיש לי הבחילה הזאת, העודף הזה, איפה זה מרגיש לי הטומאץ' הזה, וממש מעזים להרגיש את זה, אפילו לשנייה אחת, זה נותן לנו מוטיבציה שונה לגמרי, זה לא נותן לנו מוטיבציה של טוב, אני חייבת לשר את עצמי, שזה מוטיבציה שנובעת מכוח, מאשמה, אלא זה נותן לנו מוטיבציה של וואי, איך לא בא לי להיות במצב הזה, בלי כפייה, לא בא לי, זה מוטיבציה של לא רוצה להיות שם, זה מוטיבציה מאוד חזקה, ואם אנחנו לא נעמוד שנייה בבור הזה שנפלנו לתוכו, ונסתכל מסביב ונראה מה קורה מסביב, אנחנו גם לא נדע איך לצאת ממנו כמו שצריך, וגם לא נלמד כמו שצריך מה קורה שם בבור הזה, כדי שבפעם הבאה זה ייצר לנו מוטיבציה מבפנים לא לרצות להגיע אליו. הרבה אנשים מתנהלים בתזונה מהראש, מה אני צריכה לעשות, מה חכם לעשות, את זוכרת שהיה ככה, אז הרגשת לא טוב אחרי זה, אז את צריכה להפסיק את זה. מה שאנחנו מעבירים אתכם במרכז פינק, אם אתם נשארים לתהליך ארוך טווח, זה בדיוק את ההתנהלות לא מתוך מה צריך, מה אתם חושבים שנכון, אלא מה אתם באמת רוצים. ותאמינו לי, כשאתם חווים פיזית את עוצמת חוסר הנוחות הזאת, הרצון לצאת ממנו הרבה יותר חזק. ואז אתם פחות שואלים את עצמכם, נפלתי, איך אני מוצא את הכוחות לחזור? הכוחות חוזרים מעצם זה שאתם מרפים שנייה לתוך הקושי הזה. מצליחים, כמו שחנן בן ארי שר, לראות את הדברים מלמטה, כמה הם חרה. כשאנחנו באמת רואים כמה הם חרה, בא לנו, עולה לנו הרצון לצאת מהחרה הזה. אז זה מה שעשיתי, זה מה שעשיתי היום. המחשבה הראשונה שהגיעה ביחד עם האשמה זה, יואו, אני צריכה עכשיו להגביל את עצמי בעוד יותר אוכל ולהיכנס לקטוגני הדוק בשביל זה, על כל החסרונות שלו, כי כן, יתרון אדיר בשבילי בקטוגני זה, זה פתרון המיגרנות. גם יותר אנרגיה וכן הלאה וכן הלאה, אבל החיסרון האדיר, העניין של ההגבלה הנוספת באוכל. אז כאילו לשנייה ראיתי רק את החיסרון, ואז אמרתי, רגע, 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 בלי פתרונות רגע, בואי נהיה שנייה פה. ואז העזתי, עזתי להיות בכאב, בדקתי איך הוא מרגיש, ראיתי שהוא מרגיש לא רק בראש אלא גם בבית החזה, בדקתי איך מרגישה לי האשמה הזאת, נתתי לה להיות, יש תרגיל שאנחנו מלמדים את המטופלים שלנו שנקרא גל הרגש, לחוות את גל הרגש מבלי להיבהל, מבלי לברוח, מבלי לפתור, ואנחנו מגלים שגל הרגש עובר לבד, וברגע שהאשמה נתתי לה להיות לפי התרגיל הזה, והיא עברה לבד, מה שנשאר שם זה רק חוסר הנוחות הפיזי. וחוסר הנוחות הפיזי הזה, בהתחלה הוא היה מאוד מאוד מעציב. אבל גם בעצב הזה שהיתי. ואז הגיע כעס, כעס על עצמי. למה את לא יכולה לפתור את זה? פשוט להיכנס לקטוגני וזהו. ובמקום ללכת להזדהות עם המחשבה הזאת ולהגיד, בטח, נכון, זה מחשבה נכונה, להאשים את עצמי. פשוט אמרתי, כעס, אני עכשיו שוהה בכעס הזה. ושוב היה עצב, ואז ככה, זה היו גלים גלים של רגש שלא ברחתי ממנו, פשוט במקום ללכת לאוכל, במקום ללכת למסך, שמתי לי מוזיקה של חנן בן ארי, שעזרה לי קצת אולי לשהות שם במקום הזה, ולהביא קצת יותר חמלה, כי משהו במילים של חנן בן ארי עוזר לי אישית להביא חמלה לעצמי, ואחרי מספיק שהייה, פתאום נוצרה מוטיבציה אדירה של, אני לא יכולה לחשוב על אופציה אחרת מאשר ללכת לקיטו מוקפד עכשיו, למה? כי לא מתאים לי להרגיש את הכאב הזה ולא מגיע לי, מגיע לי הרבה יותר מזה. אז זה הכוח של לראות את הדברים מלמטה ולאפשר לעצמנו לשהות בהם רגע. התוצאה הייתה שמילאה אותי הרגשת חמלה, כבוד לעצמי ורצון כל כך אז לפעול להליכה לתזונה יותר מוקפדת של דל פחמימות, לא כי אני חייבת אלא כי הרצון התחיל לנבוע בי. וזה למה אני אומרת הפתרון לקושי הוא ללכת אל תוך הקושי ולזהות שם. מה אני מרגישה כרגע? מה קורה בתוכי כרגע? להיות בבור הזה לפני שבורחים ממנו? להסתכל שנייה מה קורה מסביב. זה תהליך שאפשר ללמוד אותו, הרבה אנשים אומרים לי, אני יודע לעשות את זה בהרבה דברים, אבל באוכל זה נעלם. באוכל זה נעלם כי האוכל מגיע שם בכאב שאתה עוד לא למדת. לזהות, להכיל אותו, ולהסתכל בתוך הבור שלו, ולצאת בצורה של מוטיבציה שנובעת בתחתית של הבור הזה. וברגע שאתה לומד את זה, גם האכילה הרגשית נרגעת. וזו הסיבה שאתה יודע את זה בתחומים אחרים, אבל באכילה לא. אז אם אנחנו נסכם, התהליך של להחזיר את המוטיבציה באוגוסט, זה דבר ראשון לשים לב שאנחנו בכלל בורחים. איך אנחנו שמים לב לזה? יש לנו חוסר נוחות, אנחנו כל פעם הולכים למשהו, והוא לא נותן את המענה והוא לא מספיק. אם זה אוכל, זה כל פעם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, נשנשת, נשנשת, נשנשת. אם זה עיסוק אחר, אז גלילה, 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 ואחרי שעה עדיין בא לנו לגלול עוד, וזה לא, לא הגענו למיצוי של זה. לא, שום דבר כאילו לא מספק את הסחורה. זה איך אנחנו שמים לב שאנחנו בורחים. ברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו בבריחה. הדבר הבא הוא להפסיק את האוטומט של להמשיך לברוח, לעצור ולהגיד, אני משאירה מבט עכשיו, מה קורה בתוכי כרגע? מה הקושי שאני מנסה לברוח ממנו? מה הרגשות הלא נעימים שעולים בי בחיים בכלל, בזמן הזה בפרט, שאני מנסה לברוח מהם? הרבה אנשים באותו הרגע מוצפים בהמון המון כאב או רגשות שליליים, ואז עולה בהם התחושה של, נו ומה אני יכולה לעשות עם זה? לא צריך לעשות שום דבר. אם יש המון המון רגשות קשים, אנחנו מוצאים להם מילים, אנחנו מתמללים אותם, מסבירים לעצמנו מה עובר עלינו, אני מרגישה כעס, אני מרגישה שיפוט, אני מרגישה אשמה, אני מרגישה כאב וכן הלאה, ובלי לברוח פשוט שוהים בהם. יש תרגיל שנקרא נינוחות בחוסר נוחות לכל המנויים במועדון שלנו ובחבילות טיפול שלנו, יש גישה אליו, זה תרגיל מאוד מאוד עוצמתי כי הוא מאמן אותך לשהות בחוסר נוחות הזה מבלי לברוח. ואחרי שאתה שוהה מספיק זמן, מעצם השהייה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, כל הזמן שואלים אותי, אוקיי, אז מה אני עושה? אתה לא עושה. מפעיל מוזיקה שמאפשרת לך להיות בקושי הזה בלי לברוח ממנו, מוזיקה שמחזקת אותך, מוזיקה שגורם לך להרגיש חמלה כלפי עצמך, ושוהה שם, אולי היה לבכי, אולי היה לעצב, ואתה אומר, מעניין עצב, שוהה שם. ואז אחרי כמה גלי רגש, כאילו העננים מתפזרים, ואתה רואה כמו שצריך, וכל מה שנשאר שם זה מוטיבציה אמיתית לצאת מהמצב, בלי להכריח את עצמך. המטרה בשהייה הזאת עם הקושי היא לא לדרדר את עצמך, זה לא להעלות את כל צרות העולם שלך ולהגיד כן, וגם 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 וגם, ואז גם להגיד, וזה באמת חסר טעם וחסר סיכוי, מאוד מאוד צריך להיזהר שם עם הדיבור הפנימי שקורה בתוכנו, ולא כולם באמת מודעים לדיבור הפנימי, זה משהו שאנחנו עובדים עם המטופלים שלנו. הדיבור הפנימי הרבה פעמים גורם להישארות בבור, להיות תביעה בבור, במקום להישארות, שהייה שנייה, והסתכלות בשביל לצאת. אז זה גם משהו שהרבה פעמים צריך ככה לכוונן את הדיבור הפנימי, בשביל לא לטבוע בבור, אלא פשוט להיות איתו. אבל כשאתה שוהה עם הקושי, בלי לטבוע בו, אבל בלי לברוח ממנו, והקושי הזה נרגע, או במקרה של המיגרנה שלי הוא לא נרגע, עדיין יש לי מיגרנה, עדיין כואב לי, אבל הנה אני שוהה איתו ואני מדברת איתכם, לא כי הכאב לא חזק, הוא פחות חזק מהמיגרנה הרגילה, אבל הוא עדיין חזק, ועדיין אני שוהה איתו. אני לא אומרת יו איזה בסה ומיגרנה ואיך ופה ושם, זה לשקוע בבור. אני שוהה איתו ואומרת, מעניין, עכשיו הכאב יותר מוגבר, או עכשיו הפעימה פחות חזקה של הכאב מיגרנה. זה השהייה בלי להידרדר. אז השלב הראשון הוא לשים לב שאנחנו בורחים, השלב השני הוא להפסיק לברוח ולהשאיר מבט, מה קורה בתוכי, מה הקושי שאני מנסה לברוח ממנו, והשלב השלישי זה שיהיה עם הקושי, ולהמתין עד שהקושי מרגיע את עצמו, לא בצורה אקטיבית, בצורה פסיבית, להמתין, להתרפות אל תוך הקושי הזה, עד שהעננים מתפזרים והם תמיד מתפזרים לבד, אם אנחנו לא מעצימים אותם, ולמטה מחכה. המוטיבציה. המוטיבציה של לא בא לי יותר להרגיש ככה, אני מוכנה לצאת מזה. ואם אנחנו נחזור לאותו שיר מהמם של חנן בן ארי שנקרא למעלה, אחד הדברים שהוא אומר שם, זה הדיל עם אלוהים הוא לנסות. אז אני מזמינה אתכם לנסות את הדברים האלה. אם אתם לא מצליחים, זה לא כי זה לא עובד לכם, אלא כי אולי אתם לא שמים לב לשיח הפנימי ושוקעים בבור, לא בכוונה. ואולי אתם פוחדים להסתכל מה יש בבור, כי אתם פוחדים שתוצפו. שוב, זה דברים שהם לא קורים בכוונה, אנחנו לא מכוונים לזה, זה מנגנונים נורמליים של הנפש שלנו, אבל זה בדיוק המקום שבו טיפול אישי יכול לעזור. אז אם אתם מרגישים עם זה לבד, אנחנו כאן בשבילכם, בשביל להתחיל תהליך איתכם. אבל אם אתם מוכנים, אני מזמינה אתכם להתנסות ולכתוב לי החיה. אז כאן אני מסיימת את הפרק האישי הזה, שבו שיתפתי באמת קושי שלי, לא ברחתי ממנו, לא הסתתרתי ממנו, וכן אפילו דיברתי עליו מולכם. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם מצאתם אותו מועיל, אשמח אם תדרגו אותו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו. אם אתם רוצים תכנים רבים נוספים בחינם על אכילה רגשית, התמכרות לאוכל, תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, אתם מוזמנים לאתר שלנו או לאינסטגרם ולפייסבוק שלנו, שהלינקים אליהם מופיעים בהערות לפודקאסט. חשוב להדגיש שהפודקאסט לא מהווה תחליף לייעוץ אישי ונועד לצרכי מידע בלבד. בכל שאלה רפואית או תזונתית יש לפנות ישירות לאיש מקצוע. אנחנו ניפגש בעוד שבוע, ועד אז מזמינה אתכם לשתף אותי מה הצעד הבא שלכם השבוע ליצירת שלום עם האוכל, הגוף והלב שלכם.